גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר, הוא מופיע גם בפייסבוק ובאינסטגרם וגם בטוויטר. פרק 248, מיאסטנה גרביס, המחלה והטיפול בה, וגם איך מסייעים לאלמוגים להתגבר על ההתחממות הגלובלית, ובסוף על גיטרה חשמלית ש... נו, ניתן למפתח להסביר מיד בכותרות שיבואו עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון, שמנגן לאורוצ'ס. מחלת מיאסטניה גרביס, איך מטפלים בה?
למה קשה לאבחן אותה? היא מתבטאת בעיקר בתחושת התעייפות מהירה יותר ממה שאדם רגיל אליו, ולמעשה אפשר לקרוא לזה מין חולשה לאחר מאמץ, אבל חולשה קיצונית שמביאה לפעמים לקושי בתנועה בכלל. לרוב המחלה מערבת את שרירי העיניים.
מה עוזר לאלמוגים להתגבר על התחממות העולם, ומה זה תורם לאנושות?
אנחנו גם מבינים את המנגנונים התאיים, ממש איך זה קורה בתוך התאים של האלמוג, מה שובר את הסימביוזה המופלאה שבין האלמוג החיה לעצות שחיות בתוך רקמתו, בתוך התאים שלו. זה יהיה שאלה אחת. ומצד שני, השאלה הרחבה יותר זה מה אנחנו יכולים מזה ללמוד לגבי העתיד. מה יקרה כאן בעוד כמה שנים.
והגיטרה שתחבר בעלי מוגבלויות לתזמורת המיתרים.
חיפשנו הרבה זמן בחנויות ובאונליין. דברים שמתאימים ליכולות של גיל, לאנשים שאין להם בעצם מוטוריקה עדינה עם הידיים, ואחרי שחיפשנו והתייאשנו, אז החלטנו לבנות משהו. זה התחיל בתור הקטון כזה, לנסות לבנות משהו לילדה הזאת.
שלום דוקטור שחר שלי מהמחלקה לנאורולוגיה במרכז הרפואי רמב״ם. צריך להגיד שזה בחיפה או שזה...
עדיף,
כן, נכון. צריך גם להגיד שאנחנו פה ליד סמי עופר, ליד האצטדיון, ומבשר טובות.
תשמע, אנחנו בעונה מלאה כדורגל עכשיו.
כן, בדיוק.
נכנסנו למונדיאל.
כן, אבל מכבי חיפה קצת, אתה יודע, לא כזאת. אבל עכשיו, אנחנו באנו לדבר על משהו אחר, ועל משהו שנקרא מיאסטניה גרביס.
כן.
כמה אנשים מכירים את השם הזה?
וואי, אני מקווה שיכירו יותר אחרי השיחה שלנו.
והיום?
אני חושב שיש מודעות למחלה, אבל היא קצת נדחקה הצידה בגלל הנדירות
תראה,
שלה.
תראה, זהו, בדיוק. כי השאלה יותר מתייחסת לניסיון להבין כמה אנשים באמת פגשו אותה פיזית.
כן.
ואז אולי בוא נגיד, בני משפחתם יודעים על מה מדובר.
נכון. אז היום בישראל החשיבה היא שיש בערך בין 1,500 ל-2,500 חולים פעילים.
זה חתיכת נדירות.
כן.
כן, ובעולם?
בעולם הייתי אומר, יש מדינות שקשה מאוד למצוא את הנתונים האפידמיולוגיים, אבל אם אתה מסתכל בארצות הברית, נגיד, אתה יכול להגיד שזה בערך בין 4-5 אנשים על כל 100,000 תושבים.
היא נדירה בסופו של דבר, היא לא כמו שפעת.
כמו הרבה מחלות אחרות. יש הרבה מחלות אחרות שהן נדירות, אבל יש להן יחסי ציבור נהדרות.
אוקיי, בוא נעשה לזאת קצת יחסי ציבור. אתה נוירולוג, זאת אומרת, אני יכול להבין שהמחלה הזאת איפה שהיא... ההתחלה היא קשורה
למערכת העצבים.
בדיוק. מה זה? מה אני מרגיש? מה אני רואה?
אז מחלה מרתקת מיאסטניה.
נדמה לי שהיא גם מרתקת את הבן אדם לקורסה.
זה כחל משמעות פה.
נכון.
אתה חד היום.
תודה.
אתה חד. זה חיפה, זה האוויר הים פה.
האוויר הים והדשא הירוק. אוקיי, אז מה היא עושה בעצם?
מיאסטניה זה מחלה ששייכת לקבוצת המחלות האוטואימוניות.
אוקיי.
ובמחלה הזו יש נוגדנים שהאדם עצמו מייצר נגד השריר, אפשר לומר.
אמרת אדם או הדם?
האדם. Okay. האדם עצמו, האינדיבידואל החולה במחלה, מייצר איזשהם נוגדנים שתוקפים את המעטפת של השריר, או בדיוק ספציפית בצומת בין העצב לשריר, יש איזה...
בוא שנייה נצא מהאדם, זה כן. תורשתי, זה הדבקות.
נהדר, שאלה נהדרת. שאלה נהדרת באמת, כי הרבה שאלו את עצמם, האם יש איזושהי... הוכחה שהמחלה הזאת עוברת בתורשה. המחלה היא לא גנטית, פרסי. מחלה נרכשת, אבל כן מוצאים בין משפחות מסוימות שכיחות יתר של מחלות אוטואימוניות, כיוון שיש כל מיני מאפיינים למחלות אוטואימוניות התורשה שבהם היא, אפשר לקרוא לזה במין קבוצות, כלומר יש קבוצות של אנשים, משפחות מסוימות שיש להם יותר מחלות אוטואימוניות מאחרים.
כן, אנחנו יודעים שזה סוג של גם קבוצות אוכלוסייה, בוא נגיד פר קהילות עולמיות.
נכון.
אוקיי, במה זה מתבטא?
אז זהו, אז המחלה היא, למה קשה להבחן אותה? היא מתבטאת בעיקר בתחושת התעייפות מהירה יותר ממה שאדם רגיל אליו, ולמעשה אפשר לקרוא לזה מין חולשה לאחר מאמץ, אבל חולשה קיצונית שמביאה לפעמים לקושי בתנועה בכלל. לרוב המחלה מערבת את שרירי העיניים. הרי העיניים שלנו נעות על ידי שרירים מסוימים, כן, okay. שנמצאים בערובת העין.
כן, אבל זה לא קטרזיס מצד אחד, ומצד שני זה לא משהו שמעייף לך, כלומר, אתה מרגיש איזה שהיא עייפת שרירים?
כן, אתה okay. מרגיש עייפות שרירים קיצונית, אבל עייפות זה לעשות את זה קצת השטחה. הייתי קורא לזה חולשה, ולא ממש עייפות, כי עייפות זה תחושה שכולנו חשים בסופו של דבר מתישהו.
אוקיי.
Okay. אז אני אתן דוגמה לאיך אתה, איך אתה יכול, חס וחלילה, לא אתה, אלא כל אדם אחר, שלצערנו נגיד חולה במחלה, אז הוא ירגיש. נגיד אתה יכול להגיע למצב שבערב פתאום אתה רואה כפול. Okay. אתה רואה שתי דמויות במקום דמות אחת בטלוויזיה. Okay. אתה יכול להגיע למצב שהאפפיים שלך צנחו.
כלומר, יש נפילה של איזשהו משהו, או בוא נגיד השתנות. זאת אומרת, זה יכול גם להיות מצב שאני עושה פעילות גופנית מאוד משמעותית, ואז פתאום אין לי יותר כוח ללכת.
בדיוק ככה. זה יבוא בהדרגה, לא ישר בפתאומיות.
אוקיי.
אבל זה יכול להגיע למצב שבסוף היום אתה מגיע לנקודה שנגיד קשה לך לנשום בשקיבה, שאתה פרקדן על הגב, אתה מרגיש שאתה צריך איזה קרית או משהו להתרומם, זה בגלל שהשרעפת לא עובדת כמו שהיא צריכה, והשרירים בתוך בין הצלעות לא עובדות טוב.
כי מה, כי לשרירים אין כוח, אין כוח לטפל במערכות?
נגמר להם הדלק שמניע אותם. זה הבעיה.
זה אומר שמשהו חוסם את דרכי החמצן אליהם?
לא חמצן, אבל משהו חוסם את המוליך העצבי שמקשר בין מערכת העצבים לאותו שריר.
ואז הם לא יודעים להשתמש במה שהם מקבלים כדי לעשות את הפעולה שלהם?
בדיוק, ממש ככה.
הבנתי, והטיפול הזה הוא גם, מכיוון שזה מחלה נדירה, אז אני מניח שגם לא הוקצו מספיק משאבים כדי למצוא לזה טיפול.
נכון מאוד.
ובכל זאת, יש לזה.
אז הטיפול לא השתנה עד לפני, אפשר להגיד, השנתיים השלוש האחרונות, יש, וזה נורא מרגש לדבר על זה פה, איזושהי קפיצת מדרגה טכנולוגית שהתרחשה בעולם, באופן כללי, בעולם המולקולרי, בעולם הביולוגי.
כי זה בכלל נכנס לסוג של, בוא נגיד, זה להיט בתחום הרפואה, הטיפולים מהסוג הזה.
טיפולים הביולוגיים.
כן. ביולוגיים או ננו-ביולוגיים גם.
נכון.
אוקיי.
אז באמת הקפיצת מדרגה הייתה בעקבות כל מיני פיתוח של שיטות מולקולריות חדשות, שבצורה סינתטית אפשר לייצר היום הרבה מאוד דברים ש, בוא נקרא לזה מוצרים שדומים מאוד לחלבונים שנמצאים בגוף שלנו. ולכן, בגלל שאפשר לעשות את זה בצורה סינתטית, זה קצת כמו, תדמיין, להדפיס. היום יש מדפסות הרי, תדמיין שאתה יכול להדפיס כל מיני חתיכות פלסטיק מורכבות, במקום בעבר שהיית צריך ליצור מולדינג, היית צריך לצקת את הפלסטיק לתוך איזושהי
שחר, נדמה לי שבנקודה הזאת אתה לא ממש מחפש הדפסה, אלא יותר איזושהי מערכת שתדע להסביר לגוף מה לעשות ברגע שהוא מקבל פקודה מהעצבים, כלומר, לחלקי השריר.
נכון, אבל הטיפול עצמו מתמקד באיך להוריד את הנוגדנים הלא טובים. הרי הגוף תוקף את עצמו במחלה אוטואימונית.
אוקיי.
אז הפיתוח הטכנולוגי החדש היה בתרופה שלמעשה מורידה את ה, בוא נקרא לזה, הנוגדלים הרעילים.
אוקיי.
על ידי כך שהיא ממחזרת אותם מהר יותר. כלומר, היא מוציאה אותם מהגוף על ידי מחזור מהיר יותר.
אוקיי. זה קצת מזיק למערכת החיסון.
נכון מאוד, זה מנמיך קצת את הנוגדנים, נכון.
אוקיי. אבל איך היא עושה את זה? או אתה יודע מה?
כן.
מכיוון שאתה יודע שזה מה שהיא צריכה לעשות, אז נדמה לי שאם אנחנו נלך בפורמט הרגיל, פה צריכה לבוא איזושהי שאלת מחקר. כלומר, צריך להבין איך התרופה הזאת עושה את הפעולה שלה בגדול.
נכון מאוד, מנגנון הפעולה של התרופה.
בדיוק.
אבל אני שואל אותך באופן כללי, אתה רוצה שאולי נגיד מילה על איך מאבחנים את המחלה?
בוא נגיד מילה, אוקיי, מצוין.
המאזינים שלנו בטוח שואלים את עצמם, אומרים לעצמם, רגע, אני עייף בסוף היום.
כן. אני רואה את אשתי פעמיים, אני אתחיל לפחד. אוקיי, אז איך אתה מאבחן את זה?
אוקיי, אז ההבחנה היא קודם כל חשד קליני גבוה. זה הדבר הראשון שצריך להיות. המטופל עצמו, עדיף שהוא עצמו ידע שוואו, יש פה איזה משהו, שמעתי שאם אני רואה כפול בלילה, או אם קשה לי לבלוע, או קשה לי לשכב על הגב ולנשום, אז זה סימן שלא טוב, אני צריך ללכת לרופא.
אוקיי.
עכשיו, ההבחנה היא בגדול על ידי בדיקות אלקטרופיזיולוגיות, שזה...
סוג של CT ואלקטרודות, כאלה.
לא, לא CT, אבל כל מיני בדיקת מוליכות חשמלית. בדיקה אלקטרופיזיולוגית זה בדיקה שבה בודקים את המוליכות העצבית, שמים איזה כמה מדבקות על הגוף, ומזרימים זרם חשמלי חיצוני, ורואים כמה טוב העצבים שלך מפעילים את השרירים.
ואז אני מניח שנוירולוג שקצת מכיר את המחלה הזאת ידע להגיד,
נכון
הבן
מאוד.
אדם עם מיאסטניה גרביס.
נכון מאוד. Okay. לא רק זה, גם אני רוצה להגיד בהזדמנות הזו, שיש גם בדיקות סרולוגיות, כלומר דם, שאפשר לעשות. אגב, אנחנו ברמב״ם פותחים מעוד שבועיים, שלושה בדיקה ייחודית, שתהיה מאוד מאוד ספציפית
אתה יודע למחלה מה, הזאת. תראה, אתה עלית משהו ואני אראים לך להנחתה. נניח שאני נמצא לבד בבית ואני חושש, שמעתי את העסקת, את הרעיון איתך ואני חושש. מה אני צריך להרגיש? מה אני עשוי להרגיש?
אתה צריך להרגיש שיש מהלך כלשהו שהוא מתקדם, שבו משבוע לשבוע האנרגיות בגוף שלך, או הכוח שלך לבצע פעולות שאתה עושה בדרך כלל, יורדות.
זה קצת מהיר.
נכון, זה מחלה מתקדמת. עכשיו, אגב, אני לא הזכרתי, אבל היא שכיחה בנשים צעירות וגברים יחסית בגיל העמידה.
תשמע, זהו, שבמקומות האלה עלולים לחשוב שזה למשל מחלת נשיקה או משהו כזה.
בדיוק. עכשיו, תדמיין אישה צעירה בת 18 שבאה ואומרת לרופא, תשמע, אני די עייפה בשעות הערב.
אני יותר מדמיין לעצמי חיילת שבאה ואומרת את זה.
בדיוק.
ואז הרופא לא מאמין לה.
אז זה בעיה, אתה מבין, בגלל זה פה יש פה הרבה, הרבה פעמים אני רואה מטופלים, שאתה יודע, זמן ממושך לא יבחנו אותם, ויש המון תסכול פנימי מזה, כי בסופו של דבר, הפן הפסיכוסוציאלי של מחלות הוא חשוב בדיוק כמו הטיפול במחלות עצמם.
כלומר, צריך לתת לזה מה שנקרא קשב רב, תשומת לב.
מאוד.
אוקיי. אז אני מרגיש את העייפות, ואני בא אליך, אתה אמרת, אתה חולה, איך תטפל בי?
בהתחלה אני אדבר איתך על כמה חמורה המחלה שלך. מטפלים בה לפי חומרת, לפי כמה חמורה. אם היא מערבת את שרירי הבליעה, וגם את שרירי הנשימה, אני אהיה יותר אגרסיבי בטיפול.
רגע, אתה יודע מה, מאיפה זה מתחיל? מהרגליים, מהריאות?
שאלה נהדרת. בדרך כלל הרוב מהעיניים.
מהעיניים? זאת אומרת, אם אני נרדם מול הטלוויזיה, להתחיל לחשוד?
לא, אם אתה נרדם, אם אתה, לא בריא להירדם מול הטלוויזיה באופן כללי, עם צ'יטוס על החולצה.
בטח, ברור.
עדיף
בטח אימסתי גם.
להירדם במיט.
אוקיי.
אבל אם מישהו מוצא את עצמו עם פירורי צ'יטוס על החולצה ונרדם מול הטלוויזיה, בלי קשר, אז שיקום, ילך, יתקלח וילך לישון במיטה כמו בן אדם, כי אסתטיקת שינה מאוד מאוד חשובה לבריאות המוח, לבריאות המוח, בסך הכל.
אוקיי.
בסופו של דבר אני נוירולוג.
ידעתי שתדחוף את זה איפשהו. תגיד, עכשיו, הבחנת שכן, אתה יכול להבחן את זה גם לפי דרגות?
כן, יש חומרה. יש מיאסטניה שהיא ממוקמת רק בשרירי העיניים, והיא לא יוצאת מהעיניים. היא לא, בחיים לא תעשה אותך חלש, לא בשרירי הבליעה ולא בשרירי הנשימה ולא בשרירי הגפיים.
אבל היא עלולה לעשות אותך עיוור.
לא עיוור, אלא אתה תראה מטושטש, אתה תראה כפול.
אוקיי.
אם אנחנו מדויקים.
אוקיי.
כי אתה תשכח שהמחלה היא בעייתיות בשרירים, שם הבעייתיות.
אוקיי.
ויש מחלות שהן מאוד מאוד קושות וסוערות, שאתה מגיע מיד מאוד מהר לקושי בנשימה, קושי בבליעה, אתה לא יכול לזוז, אתה לא יכול לנשום, מסכן חיים.
ואז בהגדרת מגן דוד אדום זה במצב קשה.
מצב קשה, אתה מגיע לטיפול נמרץ, מנשימים אותך, חושבים שיש לך דלקת ריאות, אולי יש לך, לא לך, יש לה מטופל ALS, לא יודעים מה יש לו. והרבה פעמים מוצאים שדווקא הבעיה היא בגלל המוליכות העצבית, הבעיה הזאת של המיאסטניה.
ואז הטיפול, אמרת, הוא תרופתי. אבל הוא תרופתי
הוא מדכא את מערכת החיסון.
לא אקמול, מדכא את מערכת החיסון.
כן, מדכא את מערכת החיסון. היום הטיפול הוא כמו, תדמיין, בשביל להרוג את הגנבים, אנחנו יורים עליהם בתותחים, אבל הטיפולים החדשים, שעליהם דיברנו, בעקבות הקפיצה הטכנולוגית המדהימה שהייתה ברפואה, אגב, בכל תחומי הרפואה יש סגסוג אדיר של מולקולות קטנות, של טיפולים ביולוגיים חדשים.
אמרנו, ננו-מולקולות.
מדהים. באמת אפשר לדבר רק על זה כמעט
שם. בהזדמנות. ואז אתה מכניס פנימה, אתה משלח מולקולות עם חומר מסוים?
כן.
שהוא מה?
החומר הזה תופס את הנוגדנים הלא טובים.
אתה, שחר, רצת לי שתי שאלות קדימה. מה זה החומר הזה אבל?
זה חומר סינתטי שהוא מורכב מנוגדנים שעושים אותם במעבדה.
שנייה, אתה לוקח ממני את החומר או שזה חומר
כללי? לא, חומר שעושים אותו במעבדה.
כלומר, לא משהו פרטני.
לא.
אוקיי.
וזה טוב כי היכולת ייצור שלך, של החומר הזה, אתה עושה סקיילינג אפ, אתה הרי, בעבר היו מטפלים, היו לוקחים דם של אנשים בריאים, מבודדים ממנו את הנוגדנים של הבריאים,
אוקיי.
ואז נותנים אותו לחולים.
זה הדבר הכי מזיק בעולם לדעתי, אבל...
לא מזיק, אבל הוא היה
זה לא, דווקא... זה לא כזה מועיל.
הוא דווקא די הוכיח את עצמו, זה נקרא אימונוגלובולינים, זה תרופות שעד היום משתמשים בהם, אבל תחשוב על הסקיילינג אפ של זה, הרי אתה צריך בערך 5,000 אנשים בשביל לייצר וייל אחד, כדי לתת אותו לאדם אחד. תחשוב על הסקיילינג אפ שאתה עושה, ברגע שאתה מייצר חומר סינתטי.
אוקיי, ואז אתה נותן את החומר הזה, אתה גם צריך לייצר לו יבילות, למקום שבו הוא יפגוש את,
נכון.
את הנקודה שבה הוא יעשה את העבודה שלו.
נכון מאוד. אז אגב, חברה נהדרת ומקסימה שבאמת פיתחה את זה, חברה שוויצרית, טיפול, את הטיפול החדש הזה, ובאמת הם עכשיו הולכים להמון המון אינדיקציות, לא רק מייסטניה.
אוקיי.
גם מחלות אחרות שמטווחות על ידי נוגדנים. ולכן הטיפול הזה, איך שאני רואה אותו, הוא איזשהו סוג של... בוא נקרא לזה מיילסטון, איזושהי אבן דרך טכנולוגית שבה אנחנו מטפלים במחלות אוטואימוניות שמטווחות על ידי נוגדנים.
בוא ככה לקצה,
כן.
תן לי את המעורבות שלך בתוך העניין הזה. ספר לי על המעורבות שלך.
אני יעצתי לחברות האלה בהקשר של איזה אוכלוסיות חולים טוב מאוד, יותר טוב להשתמש מאוכלוסיות אחרות, איך החולים מגיבים, יש לי ניסיון. גם במתן הטיפול הזה בחולים בישראל, ואני רואה כמה התרופה יכולה לסייע להם להתגבר על המחלה.
אתה חקרת ממש את החומרים?
אני חקרתי, לא ספציפית החומרים, אלא חקרתי בכלל, הרי שוחחנו על זה מקודם, לא בשידור, שהמייסטניה גם קשורה קצת לסרטן.
כן.
יש בערך בין 15-20% מהחולים, איזשהו גידול שהוא שפיר לרוב, אבל הוא קיים במיצר הקדמי, שזה האזור בין שתי הריאות.
אוקיי.
ופיתחנו בעקבות זה במחקר ביחד בשילוב עם מאו קליניק איזשהו אלגוריתם איך להבחן את החולים האלה טוב יותר בייחוד אלו שיש להם את הגידול כי אתה רוצה למצוא את הגידול הזה כי הבינו שברגע שאתה מסיר אותו היכולת שלך להתמודד עם המחלה היא הרבה הרבה יותר טובה ולכן זה חשוב גם לעשות את הסיטי חזה ברגע שאתה מגלה שיש לך מייסטניה זה עוד אספקט טיפולי נורא נורא חשוב
מחר מגיע לך מנכ״ל משרד הבריאות ושואל אותך שחר בכן ולא צריך להכניס את הטיפול הזה לסל התרופות?
כן, 100% כן. 100% כן, יש כל כך הרבה חולים, והטיפול היום, בייחוד במחלה שמסכנת חיים, אז הוא, אתה יודע, אתה צריך לעשות דיפרנציאציה, יש הרבה טיפולים שמכניסים שהם לא מצילי חיים. בסופו של דבר, אני חושב שאולי צריך לתת פריוריטיזציה, דווקא לטיפולים שכן יכולים להציל חיים, והם איזשהו סוג של פריצה דרך טכנולוגית. אחרת אתה לא מתקדם.
דוקטור שחר שלי, תשמע. אני, יש לי עוד שאלות כגודל, ככמות המולקולות שמחדירים למטופל, אבל לצערי יש לי אפס זמן יותר, אז אנחנו נעדת להסתפק בדברים האלה.
תודה רבה, היה כיף לפגוש אותך, תודה שהגעת אלינו לחיפה.
תודה רבה לך. שלום פרופסור מעוז פיין, קודם כל שלום לך. אתה חוקר במכון הבין אוניברסיטאי לחקר הים באילת, וגם איש הפקולטה ל... די הטבע באוניברסיטה העברית. המחקר שלך נדמה לי שהוא מה שנקרא גם כן איך משפיעים קרני הגמא על ציפורני החתול, אבל בהיבט הימי ממה שסיפרת זה איך איך משפיעים השינויים הגלובליים על שינויות אלמוגים. עכשיו, ברעיונות קודמים שעשיתי, אני יודע שזה משפיע מטורף. מה אתה מגלה?
אז אנחנו מוצאים שאכן ברחבי העולם שוניות אלמוגים מושפעות מעליית טמפרטורת מי הים וגם החמצתו, אותו דו תחמוצת הפחמן שגורם לאיבוי אפקט החממה וחימום של כדור הארץ בכלל והים בפרט, גורם גם להחמצת הים כשאותו דו תחמוצת הפחמן ה-CO2 נכנס אל הים, הוא משנה את הכימיה של הים, מוריד את המעלה את החומציות, מוריד את ה-pH ו... גם זה משפיע על אלמוגים, על היכולת שלהם לגדול. צריך להזכיר, אלמוגים הם בעלי חיים, ולכן הם רגישים לשינויים כאלה בטמפרטורה.
אם אני מנסה להבין את הדרך שבה נעשה המחקר, הרי אנחנו, כשאנחנו רואים את זה, כשאנחנו מתבוננים בתופעה ורואים אותה, אז אנחנו נראה שוניות אלמוגים הרוסות. המחקר שלך בודק איך זה קורה.
נכון, אז אנחנו עובדים בכמה מישורים, גם להבין מהם המנגנונים שבעליית טמפרטורה גורמים לאותה תמותה, אבל גם מנסים לעשות פרדיקציות, להבין כמה זה ישפיע בעתיד כשטמפרטורות מי הים תעלה, ואנחנו יודעים שהיא צפויה לעלות כתלות בהתנהגותנו שלנו, אבל היא תעלה בין מעלה וחצי לשתיים וחצי מעלות בעשורים הקרובים, וזה יכול להיות מאוד משמעותי מבחינת כל החיים בים.
אתה יכול לקמת, או לפני הקימות, אתה יכול למקד שאלת מחקר?
אז שאלת המחקר היא לצפות או כיצד שוניות אלמוגים מגיבות לעליית טמפרטורות מהים.
כן, אבל נדמה לי שזו שאלה קצת כללית מדי, כי אתה מנסה להבין את המנגנון שם.
אז זה מחולק לתת שאלות שבהן אנחנו גם מבינים את המנגנונים התאיים, ממש איך זה קורה בתוך התאים של האלמוג, מה שובר את הסימביוזה המופלאה שבין האלמוג החיה לעצות שחיות בתוך רקמתו, בתוך התאים שלו, זה יהיה שאלה אחת. ומצד שני, השאלה הרחבה יותר זה מה אנחנו יכולים מזה ללמוד לגבי העתיד, מה יקרה כאן בעוד כמה שנים.
שדה המחקר זה המרבץ הימי של אלמוגים על פני הים, או שיש עוד מקומות אחרים?
שאלה טובה, המחקר שלנו מתפרס מהשונית במים, לאורך כל עמודת המים או במקומות שיש בהם שוניות, דרך מערכות שעושות סימולציה, מדמות ביבשה בתוך אקווריומים, מדמות את התנאים העתידיים בים סוף, וחלה במעבדה, ששם אנחנו מסתכלים ממש ברמה התאית.
והדרך של המחקר, אתם, אני יכול להבין שאת את, את, את חום המים אפשר למדוד, ואתה יכול להבין את השינויים שלו. איך אתה בודק את השינוי, מה עושה השינוי, על האלמוג עצמו, זאת אומרת, אתה צריך לחתוך את האלמוג או מה? לחתוך את האלמוג ולהסתכל על הרסיסים שלו או מה?
אז לפעמים אנחנו יכולים להשתמש בסנסורים חיישנים שהם במידה רבה כמו לשים סטטוסקופ על לב של בן אדם ולמדוד את הביצועים של האלמוג, אם תרצה בדיקה רפואית של ממש לאלמוג. ולעיתים אנחנו באמת נאלצים להקריב חתיכה.
נדמה לי שקוראים לזה בדיקת מי שפיר של אלמוג.
משהו כזה, ואנחנו יכולים ממש ללמוד לעומק את ההשפעות של שינויים בתנאי הסביבה, על הביצועים הפיזיולוגיים, הגידול של אלמוגים.
מה משפיע? אלמוג חש את הסביבה, ואז מה קורה לו?
ממש כמונו, גם אנחנו מגיבים לעליית טמפרטורה,
כשלנו עולה טמפרטורה. אנחנו יכולים להדליק את הכפתור של המזגן.
או להיכנס למים, רק האלמוג לא יכול לעשות את זה, ולכן כשעולה הטמפרטורה מעבר לאופטימום שלו, כמו כל בעל חיים וצמח, הוא מגיב לזה פיזיולוגית, בהתחלה מפעיל את כל מה שיש בארגז הכלים שלו כדי להתמודד עם התופעות האלה, ובהמשך פשוט קורס, וזה מה שאנחנו רואים ברחבי העולם.
המנגנון זה שהוא מתרחב טיפה אפילו ואז הוא קורס?
לא, הוא לא מתרחב, יותר מדובר במטאבוליזם, בדרך שבה הוא מעביר חומרים, ממש כמו כל חיה, הנשימה שלו מושפעת.
זאת אומרת, החומרים שהוא מעביר הם כבר לא טובים לו?
הם פחות טובים. מה שקורה זה שוב אותו שיתוף פעולה שבין האצות שיושבות ברקמת האלמוג לאלמוג עצמו, נשברת. וכיוון שהאצות האלה מהוות 95% מכל מה שהאלמוג מייצר לפרנסתו, הוא מקבל לפרנסתו מהאצות, כשנשברת הסימביוזה הזאת, הוא מאבד את מקור האנרגיה העיקרי, את מקור המזון העיקרי, ולכן מת מרעב, זה מה שאנחנו רואים.
ועדיין הבדיקה היא באמצעות חיישן שמוחדר פנימה, ואז אתה יכול להבין שמשהו קורה לו?
אז יש דרכים רבות, אנחנו לפעמים קודם כל סופרים כמה אצות שיתופיות כאלה יש ברקמתו, בדרך כלל מדובר במיליונים לסנטימטר רבוע, אבל אנחנו יכולים למדוד את זה.
כי אנחנו מדברים על מיקרו אצות, ננו אצות?
נכון, זה מיקרו אצות.
אוקיי.
ובהמשך אנחנו עוברים לבדיקות אחרות שקשורות לאנזימים של 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 האלמוג, בודקים כיצד הוא נושם, כמה חמצן הוא מייצר או צורך.
תראה, אתה יודע מה, אני אנצל את העובדה שאתה כאן. האלמוג מבחינת מרבית האנשים הוא חיה חידתית, כי זה חיה, כלומר זה בעל חיים, אבל כל המנגנונים שלו הם שונים לחלוטין. או שאני ממש, כמו שאר האנשים, פשוט לא יודע. מה יש לו?
יש לו כל מה שחיה חסר חוליות כזה צריך. צריך לזכור שאלמוגים הם חסרי חוליות, דומים מאוד לשושנות הים, למדוזות, מאותה קבוצה. והם על פי רוב מושבתיים.
איפה החיים שלהם מתנהלים? בפנים? כלומר, יש להם נניח לב, יש להם?
לא, אין להם לב.
אז מה יש להם?
רוב חסר חוליות, אבל יש להם רקמה, יש להם שתי שכבות של תאים, ומערכת יחסית פשוטה, ואם זאת מורכבת מבחינה פיזיולוגית, ועם המורכבות הזאת אנחנו מתמודדים כל הזמן.
זהו, שאם אין להם לב, באיזושהי צורה מוכרח להיות בתוך הגוף שלהם, איזשהו משהו שמייצר זרימה, כדי להעביר מזון ממקום למקום.
נכון, אז אפשר לעשות את זה עם ריסים, אפשר לעשות את זה עם מערכת שרירים מוגבלת שמאפשרת קיבוץ ודחיסה, או תאים שטובים בספיגה של המזון.
בוא נגיד ששרירים אנחנו יכולים להבין מה עושים. מה עושים ריסים?
ריסים מזרימים, כשיש להם תנועה מסונכנת, הם יכולים להזרים.
אבל עדיין, מעוז, משהו צריך להפעיל אותם. יש לו מוח, למשל? לא, או יש לו מערכת חשיבה? שום
לא,
דבר?
לא חייבים מוח בשביל להיות כל כך מוצלחים לאורך מאות מיליוני שנים.
הייתי משתעל ואומר לך משהו על העניין הזה, בייחוד בימים האלה. אז איך הוא עובד? זאת אומרת, אמרת, הוא מפעיל שרירים, קטנטנים כאלה, אני מניח. וזה מייצר לו את הזרימה בתוך הגוף הפנימי שלו?
נכון, וגם לזה אפשר להוסיף מפל ריכוזים של אזורים שיש בהם יותר, אזורים שיש בהם פחות מאותם חומרים שהוא צריך להזרים, וזה עובד לו, זה עובד להם במהלך האבולוציה בהצלחה רבה, כמו גם לכל קרוביהם.
שהם?
מדוזות, שושנות ים.
כלומר, אם אני מנסה לדמות למשהו שאני כן מכיר, זה כמו עץ?
לא, בואו נדמיין שושנת ים, שזה אני חושב שהרבה מאוד אנשים יכולים לדמיין.
שגם אותה אני לא מכיר.
אוקיי, אבל כשאנחנו מדברים על אלמוג, אנחנו מדברים על פי רוב, לא תמיד, אבל בדרך כלל על מושבה של הרבה הרבה מאוד פוליפים, הן יחידות המודולריות של האלמוג, דומות מאוד לשושנת ים, רק שהן מחוברות ביניהן, ויש תקשורת והעברת חומרים בין היחידות האלה.
והעברת חומרים, אמרת, זה בדרך של הפעלת שרירים.
ריסים יותר, ריסים יותר משרירים, אבל זה עובד להם טוב.
מי יודע שהוא רעב? האלמוג יודע שהוא רעב, או שהעצה שמודבקת עליו יודעת שהוא רעב, ואז היא מאכילה אותו?
אלמוג יודע שהוא צריך אנרגיה, כמו כל אחד מאיתנו, ואת מרב האנרגיה הוא מקבל מהעצות האלה שעושות במהלך הפוטוסינתזה, מייצרות סוכר, הסוכר הזה זולג ברובו לטובת האלמוג, והוא נהנה מהספקה קבועה של סוכרים.
זאת אומרת, הוא, איך אומרים, פרזיט באיזושהי צורה.
הוא מרוויח מזה שהוא יודע לגנן את העצות האלה, ושהן לא נמצאות בסביבה באופן חופשי, הן חייבות למעשה להיות בתוך האלמוג, גם לשרידות שלהן.
אתה יודע, זה תמיד תן וכך. מה התרומה שלו?
זה, אלמוג גם חיה טורפת, הוא קודם כל מקום מקלט לא רע, כי יש לו תאים צורבים ברקמתו ובזרועות הצייד שלו.
הוא שומר על העצות.
הוא שומר גם על העצות, וגם כחיה טורפת יש בו גם חומרי דשן שמתפרקים ממשהו טורף. הסביבה, הים שסביב לשונית האלמוגים הוא ים עני מאוד בחומרי דשן כאלה. זה ים צלול מאוד ואני בחומרי דשן, ולכן נפלא להיות במקום שיש בו ריכוז של חומרי דשן בתוך הרקמה של האלמוג, וזה מה שהעצות האלה עושות, הן יושבות שם, וכל עוד האלמוג מנהל את כמה דשן הוא נותן להם, הוא שולט ומגנן אותם בצורה די טובה.
רגע, לשאול מי הבוס, או שאנחנו ישר יודעים שזה אלמוג?
זה אלמוג. אלמוג שולט בכמה כמה חומרי דשן יגיעו לעצות. אם הוא יאפשר להרבה דשן להגיע, העצות יתפסו, הן הופכות להיות הבוס וגדלות כמה שהן רוצות ומתחלקות.
תופסות תחת, מה שנקרא.
ממש ככה.
פרופסור פיין, ברשותך עצירה קצרה על החשיבה, כמה הודעות, רק 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
אמרת שמערכות החיים בים יודעות להתמודד עם הרבה מאוד, דברים. אתה מזהה איזושהי יכולת באלמוגים להשתנות לטובת המשך הישארות בחיים? כלומר, האם יש איזשהו תהליך אבולוציוני, נקרא לזה, שיכול להגן, שהם מייצרים, שיכול להגן עליהם מפני השינויים האלה?
לא מספיק, הם מעריכי חיים, וככאלה זמן דור הוא מאוד מאוד ארוך. אז זה לא מספיק כדי לעבור שינויים ברמה גנטית. אז יש להם סט של כלים או סט של גנים, אפשר לומר, שמאפשר להם גמישות מסוימת. אבל בשנים האחרונות או בעשורים האחרונים אנחנו מעבירים אותם ניסוי שהם טרם ראו מבחינה אבולוציונית, ולכן קצב השינוי הגבוה הזה לא מאפשר להם לעבור את השינוי הדרוש. זאת גם הסיבה שאנחנו רואים תמותות כל כך גדולות ברחבי העולם של אלמוגים.
המחקר שאתם עושים כאן במכון נועד בין היתר אולי להבין איך אפשר להציל אותם?
בהחלט, אבל כאן מצאנו גם תופעה מאוד מעניינת, ששוניות מפרץ אילת ואלמוגי שוניות מפרץ אילת נמצאים במצב טוב יחסית. הם מגלים עמידות גבוהה יחסית לעליית טמפרטורה.
בגלל המרחק מהכתבים, אני מניח.
הם, בעיקר בגלל תהליך אבולוציוני שהם עברו בכניסתם לים סוף. ומהבחינה הזאת אנחנו באמת מנסים למצוא או לבחון מה צריך כדי להשאיר אותם בחיים, כדי להשאיר אותם איתנו עוד עשורים רבים. כאן באמת יש את הפוטנציאל לדבר כזה, יש את ההזדמנות להשאיר אותם בחיים, שלא כמו במקומות אחרים בעולם.
תגלה לי קצת סודות מהקטע הזה, זאת אומרת, איך אפשר להשאיר אותם יותר זמן בחיים?
במקרה שלנו זה קל, יש להם עמידות ל...
מעוז, נדמה לי שהיית גם באוסטרליה.
נכון.
ושם?
שם מצב גרוע מאוד, שם 50% משונית המחסום הגדולה של אוסטרליה מתה, וזה עצוב מאוד לראות את ההידרדרות שם. אצלנו המצב שונה לגמרי, אצלנו יש עמידות יחסית לשינויים בטמפרטורה, לעליית טמפרטורות מהים, ואם נשכיל להסיר הפרעות מקומיות, ויש רשימה ארוכה מאוד של כאלה כאן במפרץ אילת ו וים סוף, אנחנו נותנים סיכוי לשוניות האלמוגים שלנו לשרוד עוד שנים רבות.
אבל יש מצב שבו התוצאות או הממצאים שאתה מוצא כאן אולי לייצר איזשהו חומר או משהו או תהליך להעביר את הים הגדול שסביבנו, תהליך טיפולי שיוכל לשמר את האלמוגים?
זה הרבה יותר פשוט מזה, במערכת בסימולטור שבו אנחנו מעבירים את האלמוגים שלנו אתגרים סביבתיים שונים, בחנו גם את ההשפעות של השינויים הגלובליים בתוספת הפרעות מקומיות כגון זיהומים. והראינו באופן ברור שכאשר הם נחשפים לזיהומים מקומיים, לא רחוק מהריכוזים שכבר נמצאים בים, העמידות היחסית שלהם יורדת. עם הדבר הזה אפשר לגשת למטווי מדיניות ולהגיד להם, תשמעו, אם לא נסיר את כל, את הרשימה הארוכה של הפרעות מקומיות כאן במפרץ, אז ההזדמנות, הזדמנות הפז שיש לנו כאן עם שוניות עמידות לשינויים גלובליים, לא תתרחש. אז לא צריך לעשות כאן, לפזר שום אבקות קסם על השוניות שלנו, צריך פשוט
להפסיק ללחרח.
בדיוק.
פרופסור מאוז פיין, תשמע, זה מרתק, ואתה רואה שאני עם פה פעור כל הזמן, אבל הזמן שלנו נגמר, אז תודה רבה לך. Who draws the crowd and plays so loud, baby, it's the guitar man. Who's gonna steal the show, you know, baby, it's the guitar man. He can make you love, he can make you cry. He will bring you down. Miles and miles a day to find another place to play. Night after night, who treats you right, baby, it's the guitar man. Who's on the radio, you go listen to the guitar man. Songs to play. Then you listen to the music and you like to sing along. You want to get the meaning out of each and every song. Then you find yourself a message and some words to call your own and take them home.
Begins to falter and the crowds are getting thin, but he never seems to notice. He's just got to find another place to play.
חיים קהירי מחברת ארקנה. מה אנחנו שומעים? מה זה?
אנחנו שומעים גיטרה, אבל גיטרה מיוחדת.
כן.
זה כלי נגינה דיגיטלי, שעוצב ותוכנן מהימים הראשונים שלו, לאפשר לאנשים עם מוגבלות.
זה לא לס פול של גיבנס. למרות שיש לך פה איזה אחת כזאת לפחות, ראיתי.
נכון.
מה זה הכלי הזה? אז אמרנו, זה מנגן כמו גיטרה, אבל זה לא נראה כמו גיטרה.
הוא מתנהג כמו גיטרה, ופותח להתנהג כמו גיטרה, אבל הוא בעצם מנגיש גיטרה ומנגיש מוזיקה. מאפשר לאנשים שלא מסוגלים לנגן עם כלי נגינה רגיל, כמו פסנתר, גיטרה, או כלים אחרים שדורשים מיומנות פיזית, מוטורית, מאפשר לנגן בלי השלפוחיות. באצבעות.
תגיד, וזה פיתחתם כאן?
פיתחנו את זה כאן, בישראל, פיתוח פה בפרדס חנה הגדולה.
מה שנקרא, היי פרדס חנה. כן. אבל תראה, זה אמור להתחיל מאיפשהו.
זה התחיל לפני כמה שנים מבחור בשם בועז ריינשרייבר, שהיה לו בית ספר למוזיקה.
רק להגיד את שם המשפחה, זה צריך לגיטרה כדי ללוות אותו.
כן, כן, בועז גיטריסט, מפיק, מורה הרבה שנים, ויום אחד נכנסה אליו ילדה לבית ספר, הגיעה עם כיסא גלגלים אמונה, עם מוגבלות מאוד קשה בידיים ובאצבעות, ובועז שואל אותה, כן, מה, איך אפשר לעזור? אז היא אומרת, אני רוצה ללמוד לנגן. אומר, אוקיי, מה את רוצה לנגן? היא הייתה אז בת קרוב ל-12, עם הרבה מוטיבציה. אני רוצה לנגן גיטרה. ובועז ככה נפל לו הלב, הוא ראה שעם הידיים של הסיכוי אפסי, בעצם להשתלט וללמוד גיטרה. אמר לה, תראי, אני מנגן שנים בגיטרה, ולי קשה לנגן בגיטרה, אני לא בטוח שתצליחי לנגן. ואז היא הוציאה פלייר כזה, שבו אז חילק לתחילת השנה, שילדים ירשמו לבית ספר, שהיה כתוב שם כל אחד יכול. היא אמרה לו, אתה כתבת כל אחד יכול, אז תלמד אותי.
במה הסתבכת?
כן, כן.
אוקיי. אבל בכל זאת, אתה יודע, כל אחד יכול, אבל פה צריך להמציא, זה לא להמציא את הגלגל, זה גם להמציא את הדברים שמהם עשוי הגלגל.
נכון, אנחנו בתמימות חשבנו שהדבר הזה שקיימים כלי נגינה שמתאימים לאנשים עם מוגבלות, וחיפשנו הרבה זמן בחנויות ובאונליין דברים שמתאימים ליכולות של גיל, לאנשים שאין להם בעצם מוטוריקה עדינה עם הידיים, ו... אחרי שחיפשנו והתייאשנו, אז החלטנו לבנות משהו. זה התחיל בתור הקטון כזה, לנסות לבנות משהו לילדה הזאת. ואחרי כמה שנים של פיתוח, הבנו שיש עוד מיליוני אנשים בעולם שבעצם המוזיקה לא מונגשת להם, והם נמצאים מחוץ לפעילות החשובה הזאת.
בוא, אני אנסה בדקה לתאר מה אנחנו רואים כאן. יש כאן סוג של טבלה לבנה, ברוחב של כ-15 סנטימטר, באורך של כחצי מטר, זאת אומרת, היא יכולה להיכנס בין הידיות של כיסא גלגלים, באובי של נניח 4 סנטימטר, לבן ושחור. יש לה בצד שמאל, יש לה עיגול.
עיגול עם קלידים.
צד עיגול עם 4 קלידים ועוד קליד, כלומר 4 קלידים לאצבעות ועוד קליד של כף היד. ובצד ימין יש לה, בוא נקרא לזה ג'ויסטיק.
כן, אנחנו קוראים לזה סטרמסטיק, כי הוא בעצם מחכה את הפריטה של גיטרה, את התנועה של הפריטה של
כשאתה
גיטרה.
עכשיו, כשאתה שם את האצבעות על הקלידים מצד שמאל, זה כאילו אתה שם אותם בצורה מסוימת של אקורד, נכון? ואז אתה יכול עם הג'ויסטיק פשוט לפרוט על המיתרים.
נכון, נכון. אם בגיטרה אני נדרש בעצם לעשות פעולה מאוד מסובכת עם יד שמאל לעשות אקורד.
הכי טוב זה שתדגים.
אז פה אני יכול בלחיצה עם אצבע אחת לדוגמה.
כן, ואז לפרוט.
ואז פורט עם יד ימין עד הסוף למעלה. ואני עושה אקורדים שבדרך כלל מאוד מורכבים לעשות אותם. זה, אקורד הזה היה לוקח לי שבועות ללמוד אותו עד שאני מוציא צליל. כן, יפה בגיטרה.
ושאתה יכול לשיר איתו גם.
נכון, נכון.
ועכשיו יש לו פה עוד כמה, עוד 8 כפתורים, שאחד אני מניח הדלקה וכיבוי.
נכון.
המכשיר הזה דרך בלוטוס מתחבר לרמקול או מה?
הוא מתחבר גם או בבלוטוס או ב-USB, או למחשב, או לכל מכשיר נייד, אייפדים, טאבלטים.
ועכשיו בוא נלך לפיתוח. זה היה לפני, הבחורה הזאת ביקרה אצל בועז לפני כמה שנים.
קרוב ל-5 שנים.
5 שנים, ומאז היה פה ניסוי ותהייה ברמה, בוא נגיד, אני מניח שכבר התפוצצו פה כמה, כמה גלגלים.
אלפי פרוטוטייפים של מכשירים וכפתורים וג'ויסטיקים ומקוביות עץ מאוד גדולות שאנשים מפעילים עם הידיים והרגליים ו... וחיישנים שמפעילים עם הראש.
איך התחלתם בכלל? זאת אומרת, מה הדבר הראשון שאמרתם שעליו צריך להתגבר?
האתגר הגדול היה, זאת אומרת, הרעיון התחיל מזה שבועז ראה שהשליטה של גיל בכיסא גלגלים החשמלי למרות...
גיל זו הילדה.
כן.
אוקיי.
למרות המוגבלות הקשה, עדיין הייתה לה שליטה טובה מאוד בכיסא גלגלים, עצמאית לחלוטין ומאוד מדויקת. זאת אומרת, עם ג'ויסטיק וכמה כפתורים, היא הייתה מה שנקרא independent, מבחינה מובילית, מבחינת התנועה.
מפרדס חנה לפורמולה 1.
כן, היא ממושב ניר צבי הייתה, גיל רובין. בית ספר של בועז גם היה שם קרוב. והאתגר היה לקחת את התנועות הקטנות האלה, מעט מאוד תנועות, ולהפוך אותן להרבה צלילים.
אוקיי.
כי בגיטרה יש המון המון צלילים, בפסנתר יש 88 קלידים. אז באמת זה היה האתגר. אז הפיתוח הראשוני היה הפיתוח של הסטיק הזה, של הסטיק החכם, שמה שהוא עושה הוא בתוך היד מאפשר לך להרגיש כאילו מיתרים.
אוקיי.
ופיתחנו את זה גם שיוכל להיות עם רגישות משתנה. יש פה כפתור שאם אני מזיז אותו, אתה יכול להרגיש עכשיו בעצמך שהפריטה עכשיו הרבה יותר קשה.
זה כמו כאלה ששמים מין לוח אוויר כזה לקלידים של או מחשב או אפילו פסנתרים יש להם את העניין הזה.
נכון, אוקיי. נכון. אז זה היה הפיתוח ראשון שבעצם נתן אפילו לגיל עם התנועות ה... עם התנועות המאוד קטנות, לייצר פריטה על מיתרים.
אבל אז יש לך בין 4 ל-12 צלילים, לא יותר. זאת אומרת, היא יכולה דרום, דרום.
נכון, היא יכולה בעצם 6 מיתרים, זה בדיוק בא לחכות את הכל.
זה פה, אבל יש גיטרה עם 12 מיתרים, ויש עוד, אתה יודע, גיטרות בס בדרך כלל זה עם 4 מיתרים.
נכון.
שלא לדבר על הקיטר, שזה עם מיתר אחד.
נכון.
אבל...
אז לקחנו בעצם את ה... ביד ימין את הפריטה, וביד שמאל, בעזרת 5 כפתורים, בקומבינציות שונות, מאפשר להגיע לעשרות אקורדים בעצם. אז התהליך הראשון היה לפתח 2 יחידות, שיד אחת פורטת ויד השנייה מייצרת את האקורדים. התחלנו בהתחלה עם אקורדים פשוטים, שאפשר לעשות בהם מאות ואלפי שירים עם אצבע אחת. ואז לאט לאט פיתחנו שיטה ומתודה עם שאפשר לבצע ולנגן כל שיר.
עדיין אני מתעכב על האתגר הבעייתי ביותר, כי אוקיי, פתרתם את העניין הזה. בוא נגיד, האתגר המשמעותי הוא לא גיטרות לימנים ושמאליים, אלא לקחת את הצליל ולשנות אותו בדיוק כמו ש... יצרני גיטרות עושים, או נגני גיטרות, כן. אוקיי.
כן, אנחנו התחלנו בעצם עם כלי מאוד מאוד פרימיטיבי שמשמיע קולות פחות נעימים, העיקר שיש צליל.
עניין אחר, שחיברתם את זה לגיטרה אמיתית ושחקתם עם זה.
לא לגיטרה אמיתית, אבל לסינטיסייזר מאוד פשוט בשביל להגיע ל...
כלומר, מראש התחלת עם מרכיבים אלקטרוניים.
מראש התחלנו עם אלקטרוני, כי ידענו שבתוך האלקטרוניקה ותוכנה, תהיה לנו את הגמישות לייצר...
הייתה פריצת דרך איפשהו? כלומר, באיזשהו מקום צעקת אורקע?
הפריצת דרך בעצם הגיעה אחרי שראינו שגיל מצליחה ללמוד שירים ולפתח מיומנות.
אבל אז זה כבר היה המוצר שאני רואה פה?
לא, זה היה 3 כפתורים תעשייתיים כאלה גדולים, עם כלי מאוד גדול ומגושם, שהידית שלו הייתה מורכבת מכדור טניס תרפי.
נשמע כמו קלנועית.
משהו כזה, וזה היה מחובר עוד למחשב, וזה היה מאוד מאוד מגושם.
אוקיי.
אבל הפריצת דרך הייתה שבאמת היא הצליחה ללמוד שיר, להתקדם עם הלמידה, לפתח מיומנות, ובסוף גם להופיע עם החברים שלה על במה מול 200 איש.
אני רוצה לנסות לבדוק כאן מעורבות של גורם רפואי. האם היה ובאיזה אופן?
מהיום הראשון שפגשנו את גיל, אנחנו לא הגענו מהתחום הזה. אנחנו הגענו מתחום, אני הגעתי מתוכנה, גם ממוזיקה ומהפקת מוזיקה, ובועז גם ממוזיקה. אז ידענו שאנחנו לא יודעים כלום בתחום. אנחנו לא יודעים כמה אפשר לאמץ את הידיים של גיל, כמה אפשר לדרוש מהם, איזה תנועות בריאות ולא בריאות.
אני חושב שהדבר הכי משמעותי ש... אולי לא ידעתם, זה מה שנקרא קשר עין יד. משום שזה, היא לא אדם רגיל.
נכון.
נכון, אז מה שלנו נראה סופר פשוט, אצלה זה נכון. חתיכת עבודה.
אז מיד, מהיום הראשון של הפיתוח, התייעצנו עם מרפאים בעיסוק ועם mm-hmm. פיזיותרפיסטים. מה אפשר לעשות, איזה מאמץ אפשר להפעיל, מה הגבולות. Mm-hmm. ממש, ומהווי טיפוס הראשונים, יצאנו כבר למחקרים וניסיונות במוסדות לאנשים עם מוגבלות מגיל 5 עד גיל 95.
אוקיי.
גם עם מוגבלות פיזית וגם עם מוגבלות קוגניטיבית. הרבה פעמים יש איזה גם חפיפה בין שני הדברים האלה. והכנסנו לתוך המכשיר פתרונות שמתאימים, שמאפשרים גם לאנשים עם מוגבלות פיזית לנגן, וגם לאנשים עם מוגבלות קוגניטיבית.
אני רוצה לשאול שאלה שהיא קצת רעה, ברשותך. בסדר? מה הכי עיכב אתכם? אני לא אשאל מי, אני אשאל מה הכי עיכב אתכם, כי נראה לי שאתה יודע, בכל זאת, כדי להביא פטנט כזה לשלמות, צריך הרבה מאוד, ולא תמיד יש כאלה שיוזיזו את הרגליים שלהם.
אני יכול להגיד שהפיתוח עצמו התקדם יפה כל עוד היינו צוות קטן שעשינו משהו בשביל גיל. הקמנו חברה וצריך להפוך את זה לייצור סדרתי ולמצוא מפעלים וספקים וחומרים, וזה בעצם התהליך היותר משמעותי. הפיתוח לוקח את הזמן שלו, הוא גם תמיד מעניין וקורים שם דברים מאוד מהר. זאת אומרת, אם ביום אחד פיתחנו אב טיפוס של הסטיק, ניסינו אותו, באותו יום, באותו לילה כבר זרקנו אותו לפח, ולמחרת ייצרנו אחד חדש ממה שלמדנו.
ידעתי למה שאלת מתי צעקת אוריקה. למה שאלתי.
כן, okay. אבל להביא את זה לרמה של ייצור סדרתי, של משהו שאנחנו מצליחים לייצר, לשכפל, ואותו גם להפוך למסחרי, זה התהליך הארוך.
אני מניח שמעצב מוצר עוד היה שם לך מקומות להניח את הידיים שיהיה נוח ודברים כאלה, ואצלכם בראש זה בטח כבר רץ.
זה רץ, כן.
שלב הבא.
המון דברים שאנחנו אומרים להם לא בייצור, כן, יותר מהדברים שכן.
השלב הבא זה ממש להפוך את זה לצורה של גיטרה?
גם גיטרה, גם צבעים שונים וטעמים שונים, וגם לא גיטרה. גם אנחנו חושבים על כלי נשיפה וכלי הקשה וכלי קשת ו...
אוקיי.
השלב הבא הוא רחוק.
לא, אני לא מדבר על השלב הבא של הכלי הזה.
השלב הבא של הכלי הזה, הוא כבר נמצא בהרבה מאוד מוסדות, גם בארץ וגם בחול, והשלב הבא הוא בעצם לשווק אותו ברמה בינלאומית, ולייצר אותו במה שנקרא mass production, בייצור המוני.
גייסת כבר סמנכ"ל שיווק ומכירות. אתה יודע, זה גם צריך...
המספר שלי הוא 054.
כן, כן. זה אנחנו יודעים. לא, אבל באמת, אתה יודע מה? התובנה שלך לכלי הבא, מה הולך להיות?
הכלי הזה הנוכחי, הוא פותר המון בעיות. זאת אומרת, הוא מאפשר למוסד שרוכש את הכלי, אם זה בית ספר או כיתה, או למרכזי שיקום שרוכשים, הוא מאפשר כמעט לכל אדם לנגן, עם יד אחת, עם שתי ידיים, עם הרגל, עם הראש. יש פה אפשרות להוסיף חיישנים, וזה מאוד מייקר גם את הכלי. אנחנו רוצים לייצר כלי שהוא יהיה גם נגיש גם מבחינת הכיס לכל אחד.
אני אגיד לך למה אני שואל, כי, וזה ככה לקראת הסוף, כי המגע של היד עם המיתרים, גם לו יש איזושהי משמעות. אתם כבר חושבים על משהו בכיוון הזה? כלומר, שהיד כן תיגע במיתרים? בלי ה...
אנחנו... זה תמיד בלב שלנו לייצר כלי, גם בתור מוזיקאים בעצמנו, תמיד לייצר כלי שהוא ניזון מהטבע, כן? שהוא מתנהג בצורה אנלוגית ונעימה. זה חלום. זה חלום לייצר כלי שהוא גם באמת יזיז מיתרים ונרגיש את זה.
נראה לי שהיום
אנחנו עושים את זה בסימולציות.
נראה לי שאם את החלום הזה הגשמת גם את החלום ההוא, אתה הולך להגשים. חיים קהירי, וואלה, ריתקת אותי.
תודה.
תודה רבה לך. אלו דברנו להפעם. נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר את galatz.co.il galatz.co.il. אפשר להציע לנו מחקרים ולבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים. אפשר לבקש לבוא להשתתף גם כמראיינים, עורכים. ומה נשמע בפרק הבא? שיטה חדשנית לתיקון שלדי עצמות.
אנחנו באים לבן אדם, לוקחים ממנו מעט תאים. זה חשוב שזה יהיה ממנו, על מעט שהגוף שלו לא ידחה. ובתוך שבועיים אנחנו מגדלים לו עצם חיה חדשה, במקום העצם שהוא איבד.
ללמוד אנגלית תוך יצירת חברות בדרך לשכנות טובה.
לקחת כיתה מבית ספר יהודי וכיתה מבית ספר ערבי, ולשים אותם יחד ללימוד של השפה האנגלית. גם לתת קונטקסט אותנטי לנושא של שימוש בשפה, וגם הרעיון ככה התיאורטי שעומד בבסיס הלימוד המשותף הוא הנושא של תיאוריית המגע של אלפורט, שאומרת שבתנאים מסוימים מפגש בין קבוצות שיש ביניהם איזושהי מחלוקת איבה או איבה, אם היא נעשית בתנאים מסוימים, המפגש יכול להיות מיטיב.
ונצא בסוף לטיול שורשים.
השורש הוא לא רק זה שאחראי על לקיחת הנוטריאנטים והמים, הוא גם זה שחש את הסביבה, הראשון לחוש את השינויים השונים בסביבה.
אוקיי.
והוא גם אחראי על העיגון של הצמח, וגם הרבה פעמים על רבייה ועל יחסים ותקשורת עם הסביבה שלו, וגם הרבה פעמים הוא אחראי על הגירה ויצירת מה שאנחנו קוראים שורשי אכילה, כמו בטטה.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים, גם להולכי הרגל, לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היי שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר, עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.